לכם כאן, שאם יש היום בדורנו מקובל גדול שידו בכל חלקי הקבלה, זה מרן הרב עובדיה יוסף. אני מעיד עליו, הוא בקיא בכל חדרי הקבלה. רק הוא תמיד שהוא מדבר איתי אומר לי, אני לא מקובל. הוא אומר לי איזה הרב, אני לא מקובל, לא יודע כלום. והוא כל רז להניס לי. עכשיו שם בזוהר פרשת וישלח כתב שטעם נטילת ידיים בשחרית, כי כשאדם ישן הוא דומה למת, וכתומאה שורה עליו ויש עליו רוח רעה, וכשהוא מתעורר הרוח רעה מסתלקת ונשארת על כפות הידיים וכפות הרגליים, כמו שכתב בן ישחי. ובן ישחי כתב שבזמן בית המקדש היה לנו כוח על ידי נטילת ידיים בבית המקדש על ידי זה לסלק, היום לא, רק ביום שישי. לכן ביום שישי יש עניין גדול שאדם ירחץ. אפילו מורבי היה מקפיד מאוד, חוץ ממכם, אם היה מישהו לא מרגיש לא טוב או אפילו חום או מה, יום שישי אחר הצהריים מביאים לו, הוא היה בעצמו מביא גיגית מים חמים למיטה שלו, שטוף את הפנים. הוא אומר, לא, אני לא יכול. שטוף את הידיים, אך שטוף את הרגליים. וזה הסוד, מפני שרוח רעה מסתלקת ביום שישי אחר חצות היום, יש כוח מהארת שבת, ומיד אחרי זה החולה היה מבריא. זה היה בדוק ומנוסה, תדעו, וזה טוב לעשות את זה. למה? אדם שהוא ישן שורה עליו רוח רעה, אז עכשיו הוא לא יכול, לא מסתלקת. יום שישי אדם מצווה עליו לרחוץ במים חמים, לא צריך חמים רותחים. פעם חכם בן ציון אמר לנו, לא ראיתי לא בגמרא ולא בזוהר ולא בקבלה שיש מצווה לטבול במקווה של מים חמים. פעם המציאו, היה, אתם יודעים, כל פעם יש גל של המצאות, המציאו שמי שרוצה לשרוף את כל העוונות ייכנס במקווה הכי חם שיכול להיות. והיה בבתי אורנשטיין בירושלים מקווה אחד קטן, היו עושים ספורט מי יכול להיכנס וכמה טבילות אתה יכול לעשות. מי שהיה יוצא משם, העגבניה הייתה מחבירה לידו. וזה סכנה, וזה ידוע, זה סכנה ללב. מי שסובל מלחץ דם, זה ברמינן יכול להרוג אותו ברגע. ומי שיש לו בעיות בלב, דפיקות, דופק לב, כי הדופק עולה ל-180 או קופץ, 180-200, זה מאוד מאוד מסוכן. ובפרט לא לעבור ממים חמים רותחים למים קרים, זה דבר ידוע, זה דום לב במקום. הרמב״ם מזהיר על זה, הרמב״ם כותב שכשאתה מתרחץ, תרחץ בחמים, תעבור לפחות, תעבור לפושר ותעבור בסוף לקר, אתה לא תהיה חולה אף פעם. ככה הרמב״ם כותב. לכן מאוד צריך זהירות והכל בהדרגה, אסור שינויים קיצוניים. זה השינויים שהרבה משוגעים כאלה, מה מקווה חם, נכנס משם הוא קופה, הוא אפילו לא עולה את המדרגות אלא הוא עושה איזה זינוק, קופץ ישר לקר. סכנת חיים, ונשמרתם מאוד לנפשתכם. אז עכשיו נחזור לענייננו. טוב, כל זה היה כדי שנתעורר קצת. התורת חיים כותב, בשינה יש תומעה על האדם, רוח רעה. וחזרנו לדברי הזוהר ורבנו ארי, שנשאר על הידיים. ואז כותב רבנו חיים פלאצ'י בספרו לב חיים, הוא אומר שמכאן למדנו שאם היה אוכל תחת המיטה ולא ישן, אין לכך כלום. רגע, מה הרעיון? הוא אומר ככה, בשעה שאדם ישן שורה עליו רוח תומעה, שורה עליו רוח תומעה, ממילא כל מה שתחתה ותחת המיטה יש שם גם כן רוח רעה. ואז ממילא אם היה שם אוכל, האוכל הזה נטמע ברוח רעה. אומר רבנו חיים פלאצ'י, זה כבר הלכה, הלכה פשוט לב חיים, זה מאוד חשוב לדעת, זה מקור מאוד מוסמך, סימן סמך לב, אומר נפקא מינה שאם אדם ישן ביום אין בעיה, והיה אוכל מתחת המיטה אין בעיה, למה מתי יש רוח רעה? בלילה. אותו דבר אם אדם ישן על השולחן והיה תחת השולחן אוכל או תחת הכיסא, אין בעיה. אדם ישן על הספסל והיה תחת הספסל אוכל, אין בעיה. וכן על זה הדרך, לא כל דבר שיש מתחת אתה תגיד שזה אסור, אשר בשמיים ממעל ואשר מים מתחת לארץ. מה פתאום, לא תשתחווה להם ולא תעבדם. אין בעיה, זה לא הכל, רק אם יש בלילה. הוא אומר, זה הקרב. אמנם הגאון השדה אמת, האמת צריכה לאמר, במערכת למד, כותב, שאין חילוק בין מיטה שישנים עליה לבין מיטה שלא ישנים, בין יום לבין לילה. הוא מביא ראיה מאדם שנכנס לשירותים, אפילו שלא עשה צרכיו, צריך לחוץ ידיים. למה? רוח רעה שורה. אז גם כאן, הוא אומר, שימו לב, זה, אני יודעת, זה קצת רחוק. הוא אומר, תחת המיטה זה מקום מאוס, וזה מדור של הסיטרה אחרה, אז כל מה שייכנס שם זה בגדר של תומה. ככה טוען אז דהמת. אבל אחרי שאנחנו רואים את התורת חיים, מה שהוא כותב, שכל הטעם מטעם רוח רעה, שינה אחד מ-60 במיטה. ככה, זה הסיבה. אני לא יכול סתם לבוא ולהדביק. אגב, אני רוצה להגיד עוד דבר. יש, מצאתי תשובת הרמה, שימו לב, ואני קפצתי על זה כמו רוצה שלב רב. תשובת הרמה, רבי משה איסרלש, הוא אומר, תדעו, בדברים לא טבעיים, אל תמציא המצאות. רק מה שכתוב. ואתה לא יכול לדמות דבר לדבר, ואתה לא יכול להמציא סברות. תדעו, זה נוסחה, זה יסוד אדיר. זה מהלך עצום. אז עכשיו, יוצא לפי זה, התורת חיים מה טוען? הוא אומר, לא בגלל שתחת המיטה זה מאוס. אתה צריך להביא הוכחה, מה פתאום? יש הרבה אנשים שתחת המיטה אצלם זה נוצץ כבדולח. ונקי, שאמרנו לא מאוס, ועד רבה אנחנו נזהרים לא ללכלך, לא לזרוק בכלוך, אמרנו מקודם שאפילו עיתונים אנחנו לא שמים. אז ודאי, נזהרים בזה. אז אומר, אז אם ככה, זה רק מטעם שינה אחד מ-60 במיטה, ורוח רעה שורה על האדם בלילה, וידוע שהבית יוסף בהלכה הזאת, בסימן דלת, באור החיים, שמח על הזוהר, יש מקום אחד שהוא מעתיק את כל הזוהר, זה בסימן דלת, עמוד שלם. הוא מעתיק שם את הזוהר, שהרוח מסעבה שורה על הישן בלילה על מיטתו, מה שאין כן ישן ביום, או מה שאין כן אם הוא לא ישן על המיטה. וכן הביא את זה גם הרב, עליו השלום, הרב חידה, וגם הדרישה כותב, שטעם מיטה זה שישנים עליה, אבל אם לא ישנים עליה, לא. גם הגאון רבי עקיבא איגר מביא כך, כך מביא גם הנהר מצרים, שלא המיטה גורמת, השינה גורמת. אז יש שולחן גבוה להדיה על זה, פרי השדה, ועוד שורה ארוכה של פוסקים. מכולם אתה רואה שלא מה שכתב המגדל עוז, מיטה וחיוצא בה. אין דבר כזה מיטה וחיוצא בה, כאילו גם ספסל או גם כיסא, לא. אלא רק מיטה שישנים עליה בלילה, שורה שם רוח רעה. שנף קמינה, עגלת תינוק, שאישה יוצאת לטיול עם הילד, ולוקחת שמה בפלים, שמה במבה, שמה כל מיני דברים, שמה מתחת העגלה, יש שמה הרבה שיש להם סל. יש כאלה שעקלו, ביטלו את הסל, מפחדים מרוח רעה, איזה רוח רעה. אין שום בעיה. קונים מצרכי מזון ושמים שמה. למה? העגלה הזאת לא מיוחדת לשינה בלילה, וגם אם אנחנו מרדימים את התינוקות בלילה, זה לא בקבע, זה רק לכמה חודשים, עד שמעבירים אותו לעריסה, זה גם לא בריא, לא משאירים את זה. זאת ועוד, אני הקטן, הבאתי ראיה, שאין דין תינוק כדין אדם מבוגר, בכלל שונה לגמרי, וזה דבר ידוע. יש לנו לבושי מרדכי, הוא טוען, שכל מי שלא חייב במצוות, שימו להם, לבושי מרדכי כך כותב, מי שלא חייב במצוות, לא שורה רוח רעה עליו. ואומר לכם, אני התחבטתי הרבה בשאלה הזאת לפני כ-20 שנה, כשבנו את שכונת רמות בירושלים, שתלך ותתרחב ותתפתח, שמסלק כל אויבינו וסודאנו מבית ומסביב. אז שבנו אותה, אלפים אלפים של גויים היו עובדים שם. ומי שזוכר, אז הם היו עדיין אפילו כבישים ותנאים לא היה שם. אז היו מגיעים לשכונת סנהדריה. אני הייתי גר פעם אז בשכונת סנהדריה הישנה, לפני 20 שנה ויותר. אז הייתי רץ בבוקר אחרי הנץ להספיק למכולת, לקחת תחם ולקחת זה, מצרכים לילדים, בבוקר, והייתי מאוד כואב לי, הייתי רואה את הגויים באים ונוברים בארגזים של הלחמים. אז היו מביאים שם איזה 500, 600 כיכרות, גם לא היה מספיק, יש להם פה כמו בנוע. וקונים חלב, אז חלב זה בסקיות, אשל בגבעים, אבל מה אני אעשה עם הלחם? מה נעשה עם שאר הדברים שהם חשופים, והם נוגעים בזה בידיים. עד שיום אחד פגשתי את מרן בדרך, אמר לי, אין, עם גויים אנחנו לא חוששים. אמר לי מילה אחת, בשר חמורים בשרה. אמרתי, אה, הוא צודק, אם החמור נגע בלחם וחיתי מאותו, לא. אז גם זה או לא, מה ההבדל? אז היום החמור אפילו יפגע, שאנחנו, רק שלא ישמעו החמורים, יתרגזו עלינו עכשיו. אז בסוף מצאתי שאלות ותשובות לבושי מרדכי, ביורד דעה סימן י"ט. שימו לב מה הוא אומר, שימו לב רבותיי, איזה דברי תורה כגחלי אש. אין הרוח רעה מתאווה לשרות אלא על מי שהוא כלי מקבל קדושה ורוצה לנק ממנו. אבל אחד שאין לו כלי מלא קדושה, אין לה מה לעשות אצלו. שימו, זה מדהים, זה הפוך מה שאנחנו חושבים. ואותו דבר רבנו זלמן בשולחן ערוך שלו בסימן ד' כותב, אנחנו מקלים בנטילת ידיים של תינוקות. למה? אין עליהם רוח רעה, זה לא כמו גדול. אותו דבר הפרי נגדים במשבצות זהב כותב, שלא נזהרים ליטול מגוי, כי אינם בגדר אדם ואינם מקבלים טומאה, והראיה שקברי גויים אינם מטמאים. אגב, היה רבי צדוק הכהן מלובלין עליו השלום, פעם אחת הייתה הלוויה של המלך של רוסיה, והוא יצא ללוויה, ובלוויה היו כולם, ובאותה שורה היה הנסיך יורש העצר שהוא ירש את הכתר של המלכות, ובאותה שורה הלך איתו רבי צדוק הכהן מלובלין, ואיתם כל יתר הגדולים, וכל רבי המדינה והשרים עברו, והוא הולך בלוויה עם ארון של המלך. עברו בדרך, עברו דרך בית קברות של גויים. אז רבי צדוק הכהן מלובלין המשיך. אחרי שגמרו, הגיעו דרך בית קברות של יהודים. אז רבי צדוק הכהן מלובלין ניגש לנסיך ואמר לו, אני מבקש סליחה, כשאני עוזב אותך לאיזה דקות ספורות, אני עושה עקיפה משם, כי אסור לי לעבור פה, אני כהן. טוב. אז הוא ניתן לו רשות, נפרד ממנו, ועשה עקיפה. עשה עקיפה, שהגיעו ליד בית הקברות, מקום שקוברים את המלך, לאחוזה של, של האבות אבותיו, אז הנסיך היה מרוגז. אמר לו, דבר לי אליך, אתה לא בסדר. למה בבית הקברות של גויים אתה כן עברת? בבית קברות של יהודים לא עברת. מה, אתם בני אדם ואנחנו לא בני אדם? הוא כיוון לדברי הגמרא, זה דברי רבי שמעון בר יוחאי בגמרא, שפגש את אליהו, אמר לו, ולא כהן אתה וכהן אסור לתומות אמיתיים, אמר לו, פסוק, ואתן הצוני צון מראיתי, אדם אתם, אתם כראויים אדם, ואין אומות העולם כראויים אדם. תשמעו איזה פיקח, איזה תשובה הוא ענה לו. הוא אמר לו, לא, אנחנו כל אחד הולך אחר מייסד הדת והאמונה שלו. אמר לו, לא, מה הכוונה שלך? אמר לו, אנחנו, הרב הגדול שלנו היה משה רבנו. לא היה יותר ממנו. משה רבנו הוא רבן של כל ישראל. התורה הקדושה מעידה עליו שהוא מת. כתוב שלוש בתורה. וימות שם משה עבד השם, ויקבור אותו בגיא, והיה לו קבר גם. ויקבור אותו בגיא מול בית פעור, ולא ידע, ידע איש את קבורתו עד היום הזה. אז יש לו קבר. לכן הקברים של היהודים מטמאים, כי יש קבר. אבל הם אומרים שהמזנון שלהם הוא לא מת, פרס או איזה כנסייה והוא עלה לשמיים, אז אין קבר. אין קבר, אז הם לא מטמאים. הם לא מטמאים, אין קבר, אז אין מת, הם לא מטמאים. מצחים בעיניו התשובה, עד עכשיו הוא שמח. אז עכשיו אתה רואה, עכשיו אזהרת הזוהר נטילת ידיים שחרית לא שייך, לא שייך בגוי. וכותב, כך כותב הזוהר הקדוש בפירוש בחלק ב' דף קוף נון ח'. עוד יותר יש לנו דברי רבנו הארי בשער הגלגולים בהקדמה זין, שעיקר רוח תומעה שייכת במי שבר חיובה ובמי שיש בו צד קדושה. עכשיו יוצא שהילד הקטן הזה שנמצא בעגלה, גם זה עגלה, וגם הוא תינוק, והוא לא בר חיובה, אז אין בכלל רוח טומאה. ועד גיל 12, יותר מזה, יוצא גם אם בדעבד, בטעות, שכחו או הניחו אוכל תחת מיטה של ילד או ילדה למטה מגיל מצוות, מותר. אין בזה שום בעיה, אין שום חשש. לך תחילה, אין לך נעמי, לא נשים את זה. אבל בדעבד, אם היה, אחר כך ראיתי גם בלבושי מרדכי תניינה, כתב בפירוש שאם הניחו תחת מיטת תינוק אוכל, מותר האוכל הזה באכילה בלי שום פקפוק. כך גם הגאון הסדחמד כתב בפירוש. עכשיו, יש עוד חידוש מעניין בקטע הזה. פרי השדה, זה היה רבה של ירושלים, כותב, תלמידי חכמים מקפידים יותר משאר אנשים לא להניח אוכל תחת המיטה, מה שאין כן עמי הארץ. ולמה? שימו לב, שהתלמיד חכם יש בו קדושה יתרה, שימו לב, אז בגלל זה יש יותר טומאה. וכשהתלמיד חכם ישן, אני קורא לכם את לשונו, שימו לב, הקליפות רוצות להידבק בו ושורה עליו רוח רעה. תראו כמה זה חמור. אבל עם הארץ אין בו משורש הקדושה ואין לרוח רעה מה להיאחז בו. והיינו דווקא עמי הארץ הנזכרים בגמרא, ולא באלו הפשוטים המתנהגים ביראת שמיים. הכוונה אמרת שלא שומר מצוות. אני פעם הייתי נוכח, מעשה רב זה אפשר להביא ראייה מזה. היה זה איש אחד, קצת ליצן, ואחרי זה גם נתגלה סרחונו ברבים. פעם אחת הייתי אצל הרב, הלכתי לבקר אצל הרב חיים סינואני, זכר צדיק לברכה. היה תושב יהוד, הוא היה ממש בעל רוח הקודש. פעם הסתפקנו באיזה דבר, בעין הכתיבות של הבן איש חי. לפני כ-20 שנה אני זיקני, השם יתברך, התפסתי כמה כתיבות של הבן איש חי. אז היו כתיבות חסרות. הלכתי לחכם דוד חיים, נכד הבן איש חי, התייעצתי איתו, אמר מה שאמר. אז היינו, לבדל החיים גם הרב דוד יהודה יוכל בשלום, הייתי. היינו אצל הרב חיים סימואני. ישבנו אצלו בבית ביהוד, במרפסת, ודיברנו יחד, דברי תורה, כמה שאלות, ואני הצגתי לו את הספקות. על המקום, אמר, מה הרב דוד חיים אומר? והחייתה. אמרתי לו, מה כבודו אומר? אומר, אני חושב כך, ונראה לי שהוא יגיד לכם כך. ואותם מילים אמר לי הרב דוד חיים. אחרי זה, טוב, דיברנו ועוד ועוד ועוד. אמר לי דבר מעניין מאוד. אמר, תדע בן ציון. הוא, אגב, הוא היה רבו של הרב מרדכי שרעבי. הוא סיפר לי את כל הסיפור. שמעתי מפיו כלי ראשון. לא מספר לכם מעתקות. סיפר לי שהרב מרדכי שרעבי היה ילד בגיל 9 והתייתם מאביו, והיה חוק בתימן, עד היום החוק הזה קיים. מי שהוא יתום, חייבים להסלם אותו. והוא פגש אותו באיזה מקום, הוא בא מאיזה כפר, לקח אותו ואימץ אותו כמו הבן שלו, וטען שזה הבן שלו. וגידל אותו, והוא לימד אותו תורה, והחזיק אותו אצלו, ואחר כך אמר דרך שרעבי גדל, התחתן, הסיע אותו אישה מתימן, ושלח אותם לארץ ישראל. מור אבי שהגיע פה לארץ ישראל בשנת תפרש צדי דלת, אמר לי, אני כבר ראיתי את הרב שרעבי יושב בעיר העתיקה. היה עוד צעיר לימים. אז פגש אותו שם. הרב חיים סינואני לא עלה רק אחרי קום המדינה, הוא עלה לפה. עכשיו, מה אמר לי הרב חיים סינואני? שימו לב איזה מילים. דברים כאלה לא שומעים כל יום, ולא מכל אחד אפשר לשמוע. אמר לי, תדע, שהייתי בתימן, הייתי לפעמים מדבר עם הקדוש ברוך הוא, מתפלל אליו, הייתי מרגיש שהתפילה ישר עולה. והייתי מקבל תשובה על המקום. אומר, פה זה בכלל לא כך. פה כמה מלחמות. כמה תורח, זה הולך והולך 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 וגם לא מתקבל. כי פה הסיטרה האחרה עושה את כל המלחמה שבעולם להילחם. הרי זה, מה נוגע כאן לעירנו? היה איזה לץ אחד, שמעתי לכם היה פה פעם, והוא בא אליו. אז הוא לחניף לו, נשק אותו. פתאום ניגש אליו, כופף ונשק לו את הרגליים. הוא היה יושב, הרגליים כמו אנשי המזרח, בלגרביים, קיץ, יושב ולומד תורה. והוא רתח וכעס והשתנו פניו, וצעק עליו, אל תנשק רגליים, אסור, זה מזיק. אתה יודע מה כתוב בזוהר על רגליים? מה כתוב הפסוק אומר, חס ושלום, רגליה יורדות מוות. אני מזהיר אותך, אל תעשה כן. אומר לו, אני אוהב אותך, אני מחרר. אומר לו, אתה אוהב אותי. אתה אוהב אותי, אל תעשה כך. רגליים לא מנשקים. וכעס, טוב, לא הבנתי, מה כל כך הכעס הזה? והוא איש נחתן ונחמד, ופתאום השתנו פניו. ואיזה 5 דקות לא היה רגוע. ובסוף לא הסכים להמשיך לדבר, עד שאמר לו, תבטיח לי מכאן ולהבא שלא מנשק רגליים. אמר לו, בסדר. אמר לי, יותר לא תעשה כן. למה? ואני תמתי, איזה רגליים של תלמיד חכם? עכשיו זה מובן. רגלי התלמיד חכם, הסיטרא אחרא יורצה יותר לנקי ממנו. זה גמרא מפורשת. גמרא אומרת שהגלימה של התלמיד חכם משתפשפת ונקרעת מהר. ענה ברכי דרבנן דשלהי מיני אוהבי. כי המזיקים והרוח הרעה הולכת ונדבקת בחכם. ואיפה היא נדבקת? ברגליים שלו. משפשפת אותם שם, ולכן נקרעים לו הבגדים ומתבלים מהר. אז יוצא כמה שאדם יותר קדוש, שם הסיטרא אחרא יש לה מה לנק שם, אז היא באה להילחם שם. וזה אורח חיים מפורש, בפרשת חוקת. הביא את זה הרב שיחיה ביביע עומר. העתיק את זה, הוא אומר, משל חבית של דבש, שאתה מרוקן אותה מהדבש, מיד תראה נמלים, יתושים, פרעושים, לטאות, נחשים, כל המינים. בקיצור, בבניין האום אתה לא תמצא כל כך הרבה נציגים כמו שתמצא שם. מכל הגוונים, מה קרה? כולם באים לנק מהדבש שיש שם. אבל פח אשפה, בקושי תמצא חתול, יפקוד אותו אחת ל-24 שעות, יבוא לעשות ביקורת שם. אבל איפה שיש דבש, יש זה, למה רוצים לנק? אומר אור החיים, לא עליכם, עוצמי איתנו, גופה של מת גוי, אין שם תומה. הוא היה תמם, מת, אין להם מה לעשות איתו. אז הרוח רעות רעות לא באות אליו. אבל אצל יהודי לא יבוא ולא יהיה, או אצל צדיק, אדרבה ואדרבה, הם באים שם לנק. אז מכאן ראינו כמה זה צריך להיזהר. עכשיו, אומר, הבאנו עוד, יש עוד ראיה. במשנה כתוב באבות, לא ירע קרי לכהן גדול ביום הכיפורים. מה החידוש? מה החידוש? אז תשמעו את פרי השדה עליו השלום. הוא אומר, זה הנס הנפלא. כהן גדול, המובחר שבישראל, איתו הסיטרא אחרא עושה את כל הכלים מלחם בו. וביום הכי מובחר בימי שנה, שזה יום הכיפורים, ובבית המקדש, שזה מקום הכי מובחר מכל העולם, הר הבית, אהוד, איפה הוא אהוד? כן, אהוד ברח, אה? בית המקדש, מקום הכי מובחר, ובוודאי שהיה מקום ליצר הרע להתקנות, ולסיטרא אחרא להתגרות, וחס ושלום להביא מכשול, כי כל חשקם של הקליפות הוא להתקרב אל הקדושה, ולנק ממנה. אתם שמים לב, מדהים, אנחנו כמה פעמים קוראים את זה, לא יראה כי לקרוא אלו גדול, ולא שמים לב מה כתוב, בא פרי השדה, בסימן ד', ואומר תראה, יום גדול, מקום הכי גדול, ואיש הכי גדול. איזה דבר. אומר, וכל חשקם להתקרב, וכמו שכתב רבנו הארי, עוד כותב, מזה יובן, יש מעשה שתמיד מצטטים את זה חכמי אשכנז. אמרתי לכם שחכמי אשכנז מחמירים מאוד מאוד. אני בטוח אחרי הקלטת הזאת יהרגו אותי, ברחוב לא יתנו לי ללכת. אני כבר רגיל לזה. מה, למה כתבת ככה? אתה יודע שפלוני אמר זה? יש מעשה עם הגאון מוילנה. מעשה עם הגאון מוילנה, שפעם אחת היה צנון תחת המיטה, ביום צנון חי, לא מבושל, ציווה לחתוך אותו לחתיכות דקות ולרסק אותו ולזרוק אותו באשפה שלא ימצא את זה מישהו בטעות ולא יאכל ממנו אפילו חתיכה. אז עכשיו מובן למה הגאון מוילנה היה אדם קדוש, והגאון מוילנה היה אדם גדול בתורה. אז הוא ידע שלפי גודל קדושתו וחוכמתו, עזוב ענבה כעת בצד, שלא יוזקו אנשים, זה פה סכנה, לפני עיוור אותן נכשול. אז הוא ציבה לרסק את הצנון, אבל זה לא אומר שכל אדם כעת ייקח צנון, וגם לא תחת המיטה, או גם לא זה, וירסק את זה ויזרוק את זה לזה. אמנם, יש מי שגורס שהיה שם אדם אחר, זה לא היה עם הגאון מוילנה, אבל איך שלא יהיה, ראינו שזה יש צד להקל. יש עוד ספר מלד החסידותה, מלד החסידותה כותב מה פירוש האוכלים ומשקים תחת המיטה? לא סתם מיטה מדובר, מיטה של בני זוג, רק זאת. שם שייך רוח רע, אבל בשאר מיטות לא. אפילו אדם נשוי, כשהוא ישן שם לבדו או כל דבר אחר, לא בזה אמרו. אמנם להלכה אנחנו לא סומכים על זה להקל, אם כי בזמנו סיפר הרב שיהיה שהוא שמע מהרב סלמן חוגי עבודי שאמר לו שבבגדד לא היו נזהרים מאוכלים תחת המיטה, רק מיטה של זוג. והאמת, מי שיודע את מנהג בגדד, זה מנהג מאוד מעניין. הם אוהבים מבטיחים. העיראקי לא יוותר על הבטיח. כל ארוחה בקיץ, אם לא יאכל איתה חצי הבטיח, לא יצא ידי חובתו. אז היו נוהגים ללכת פעם בשבוע לשוק, קונים איזה 30-40 מבטיחים ביחד, ואין מקום לשים, והבן איש חיים דן בזה. היו שמים תחת המיטה, מגלגלים, זה הכי קל. למה היו בכלים? זה היו אומרים, רק מיטה שזוג איש ואישה ישנים עליה. אם לא, לא. אבל האמת, לא ראוי להקל עד כדי כך. אמרתי. רוב הפוסקים אומרים שכל מיטה שישן עליה בלילה וישן שם אדם, אם סתם היה תחת המיטה ואף אחד לא ישן, אין בעיה. אבל מישהו ישן שם תחת על המיטה והיה לילה, באמת צריך להיזהר. יש היפה ללב, עוד כולה כתב. הוא כותב מה זה תחת המיטה, שזה קרקע, לא מרוצפת. מזה מביאים ראיה גם לגבי ללכת יחף. ידוע, יש דיון בזה, ללכת יחף. אז יש צירוף, זאת אומרת, במקום הפסד מרובה יוצא, בדעבד אנחנו נצרף את כל הדעות. הדעות שדווקא שישן גדול ושיהיה תלמיד חכם ושיהיה בלילה ושיהיה מיטה ושיהיה קרקע לא מרוצפת, שיתמלאו כל התנאים, אז נאסור. אבל לכתחילה לא הייתי אומר שנסמוך על זה להקל, ובוודאי שלכתחילה לא טוב לתת תחת המיטה בכלל מאכלים. לכתחילה לא לעשות את זה, בוודאי. אבל ראינו כמה יש כולה בצד הזה. עכשיו מכאן נבוא למיטה כפולה של שתי קומות. הרבה שואלים אותנו את השאלות האלה, כי יש כאלה בבות שמפחידים אותם. אומר, לא, אתה ישן, איזה מיטה אתה ישן בבית? מיטה קומותיים. אז אם אתה רוצה לדאוג לו, תקנה לו בית. הרי יש לך כסף, אתה בבא עשיר, תקנה לו בית, אז הוא לא יהיה לו בעיה של מיטה קומותיים. או אם אתה כזה עושה סגולות וזה, תהפוך לו את הבלטות לבלטות של זהב, אז הוא יהיה עשיר. מה אתה רוצה ממנו? עכשיו באמת יש שאלה, ואני יודעתי יש כמה תשובות לזה שישן מלמטה, שזה לא יקרה תחת המיטה. א', לא ראינו שהגדולים העירו בזה. כלל ידוע שאנחנו לא יכולים להמציא המצאות. אנחנו לא יכולים להעיר הערה שלא ראינו גדולים שהעירו בה. זה אחד. שתיים, הרמ"א כתב, אנחנו לא יכולים מדעתנו לגזור בדברים האלה שום גזרה. שלוש, זה לא נקרא מיטה. העליונה זה כמו אצטבה. עיקר המיטה זה התחתונה. זה כלל ידוע. הרי בונים את המיטה כך, שהתחתונה היא המיטה העיקרית, והעליונה יש לה איזה סולם, ובדרך כלל הרי ממליצים לתת שם... סליחה, רק ילדים. שלא יהיה כובד. שיהיו רק ילדים. עכשיו, עוד דבר. הרי באדם לא דיברו. דיברנו עד עכשיו באוכל. דיברנו בחפצים, שעליהם יכול להיות שתשרה רוח רעה. אבל על אדם, לא תשרה על אדם רוח רעה. הרי הוא ישות בפני עצמה. לא יכול לבוא אדם אחר ולגרום רוח רעה לשני. ויש לי עוד ראיה מהבן איש חי עצמו. הבן איש חי כותב שאם אדם הניח מאכלים של מישהו אחר תחת המיטה, הוא לא אסר את זה, כי הוא לא יכול לאסור רק את שלו. אז הנה, הוא לא יכול לאסור אפילו ממון של השני, אז הוא יכול לאסור את השני? ודאי שלא.
עוד המיטה הזאת, כל הטעם של המיטה, אמרנו שתחת המיטה זה מקום מאוס, כאן זה מקום מאוס. תחת המיטה יש לך אכבר מזרון, היום יש מזרונים שעולים אלפים יותר מהמיטה, אמר לי אחד, הוא קנה מזרון שווה את כל המיטות שלו, והציפה והסדין והקר והכסד, זה מקום מאוס. זה רק במקום מאוס דיברנו. עכשיו עוד שיטת רבי דוד פרדו, שאמר בקרקע שלא מרוצפת, כאן לא שייך כל זה, זה קרקע מרוצפת וזה גם מיטה קומותיים, אז יש בינתיים, ודאי שכל זה, כל זה, כל הסברות האלה אנחנו נצרף. מה גם שעיקר מיטה זו התחתונה, והעליונה זה לא, זה לא המיטה. עכשיו ראינו גם, יש ראיות, אני חיפשתי על זה בכוונה, כי היה מישהו שהתווכח איתי, מישהו תמיד חכם אחד עשר, אמרתי מחילה, סתם אתה עושר, על מה אתה עושר? לדעתי צריך כפרה על זה. הבאתי לו ראיות מחזל שהיו תחת המיטה. יש לנו אצל רחל אמנו עליה השלום, מי לנו גדולה מרחל, שהמדרש אומר, המדרש באיכה אומר בפירוש, שרחל אמנו בזמן שחרב בית המקדש היא באה אצל הקדוש ברוך הוא אחרי שהאבות טענו ולא נענו, אז היא אומרת לקדוש ברוך הוא שיעקב נתן סימנים, נתן לי סימנים, ואבא שלי החליף אותי בלאה, ואני נתתי את הסימנים לאחותי, ולא הסתפקתי בזה, ולא עוד אלא ששכבתי תחת המיטה. ועוד אם נעמיק, זה מיטה של, של בני זוג, שכבתי תחת המיטה. והוא מדבר עם לאה ואני עונה, אז איך היא שוכבת תחת מיטה? תחת מיטה הנה מותר, וכאן זה קרקע עוד יותר, זה לא היה מיטה קומותיים, בטוח ליעקב אבינו לא היה מיטה קומותיים. אז הנה, וכך כתוב פירוש. אותו דבר יש לנו גמרא במסכת ברכות, גמרא במסכת ברכות דף סמך ב', זה דף לפני האחרון, רב כהנה על גנה תותה פוריה דרב שמעיה, רצה ללמוד הלכות, תורה היא וללמוד אני צריך, מי שזוכר את הסוגיה יודע במה מדובר, והוא שכב תחת המיטה של רב שמעיה. איך שכב תחת המיטה של רב שמעיה? הנה מותר, אדם לא מקבל תומעה תחת המיטה, אתה לא תמציא המצאות, אוכלים או משקים, מה שלא אמרו לא אמרו. אז עכשיו כל שכן בנידון דינן, שזה מיטה מיוחדת לכך, לכן אין איסור בזה. עכשיו נחזור לדברי הרמב״ם. סליחה, במסכת סוכה ישן תחת המיטה, יפה. עכשיו את יגיד לי, יתעקש או מתעקש ויאמר לי, מי אמר שעשה כהוגן? אתה מבין? כאן זה תמיד חכם שעשה, רחל אמנו עשתה, רב כהנה עשה, גם זה ראיה, ודאי יש עוד הרבה ראיות כאלה בתלמוד, אם תחפש תמצא הרבה. עכשיו נחזור לשיטת הרמב״ם ושיטת הרם, כך רואים מחלוקת ביניהם. הרמב״ם מסביר משום דבר המזיק, הרן מסביר משום רוח רעה. רוב הפוסקים, אני בדי אמת, אחרי כל מה שאמרנו, אני חוזר ואומר, רוב הפוסקים מסכימים עם הרן שמטעם רוח רעה, ויש רוח רעה תחת המיטה, לא נשלול את זה. רוב הפוסקים מסכימים איתו, וכך כותב הבית יוסף, שאף על פי שהרמב״ם כך כתב, אנחנו נזהרים בזה. ובשעת הדחק, מקלים וסומכים על הרמב״ם. מה נפקא מינה? נפקא מינה, הפרח, הפרי חדש, חוכמת אדם, בבינת אדם, כתבו שיהיה נפקא מינה בדעבד, אם שמו תחת המיטה. אז להרמב״ם, תבדוק, אם לא נפל דבר המזיק, זה מותר. הרן אומר, מה זה שייך? זה רוח רע. אתה צריך מיקרוסקופ מיוחדים שיגלו אם יש, אם נפל רוח רע על זה או לא. זה אתה לא יכול. או, נגיד בדבר אחר, מאכל חי ולא מבושל. מאכל חי, לפי הרמב״ם, אתה יכול לזהות אם נפל דבר המזיק. אבל בתבשיל אתה לא יכול לזהות, זה יתערב שם. איך אתה תדע? אותו דבר, אם זה סגור, מאכלים סגורים. לפי הרמב״ם, מאכלים סגורים או מחוסים, אין בעיה של דבר המזיק. לפי הרן שזה רוח רעה, גם בסגורים, הגמרא אומרת, אפילו מחופים בכדי ברזל, זה אסור. שרבן חיים פלאצ'י כתב, הוא תדעו, לכן טוב לדעת גם היסטוריה של פוסק. למשל, יש בדיני תשעת הימים, אני מקווה שהשנה זה כבר יהיה ששון ושמחה. הכנסת הגדולה מחמיר וחומרות נוראות. באמת מי שקורא אותו לא מבין למה. עד שהגאון יביע עומר כותב דבר פלא. הוא אומר, תדע, הכנסת הגדולה בתקופתו היה משיח השקר. באותה תקופה. ובהתחלה, הכנהג, הוא הגאון רבנו חיים בן בנישתי, עליו השלום, טעה והאמין בו. וכל הקט הזאת של השבתאות הקלה בהלכות של תשעה באב. לא רק הקלה, הרשעים האלה, אתה יודע מה הם עשו בטורקיה? עשו את יום תשעה באב ליום ששון ושמחה, ועשו בו קידוש ואכלו ושתו. היה בבית הכנסת הגדול בטורקיה, הביאו כוס יין ועשו קידוש, וברכו שהחיינו, וברכו ותתן לנו השם אלוקנו את יום תשעה באב הזה, יום לידת משיחנו, כי הוא נולד בתשעה באב הרשע הזה. והכנהג בהתחלה האמין, למה הוא הרשע היה עושה אותות ומופתים? אתם יודעים מה שהוא עשה? אי אפשר לדון את אותו דור. ואותו דור היה תורי זהב, השאגת אריה, הכנהג, גאוני עולם. חלק גדול מגאוני עולם בישראל האמינו בו. בסוף נתגלה כלונו ברבים שהוא רמאי. לכן תדעו, אל תתבהלו משום דבר שתראו בעולם. יש, היו דברים מהעולם. אז מה הוא עשה הרשע הזה? פעם אחת הלכו לקבר בלעזר הגדול בטבריה. תלמידי חכמים היו. הוא עשה כשפים, היה מחשב גדול. שמעו מתחת האדמה. אומר, אני לעזר הגדול. אומר לכם, השם אמת ותורתו אמת. הוא משה רבנו נבואתו אמת, וחוץ חוץ להבדיל אלפי הבדלות, הרשע הוא כך וכך, הוא משיח. ונשבעו אנשים, היו התלמידי החכמים ששמעו את זה. אז מה יש יותר מופת מזה? מה אתה רוצה? בסוף התברר שזה היה משיח שקר. ובגללו היה גזרות תח, הריגות ושמדות, איזה צרות באו על ישראל. אז הכנהג נכווה מהדבר הזה, כדי לחפר... עשה תשובת המשקל, לא אני אומר את זה, אומרים את זה גדולים. חפר עשה תשובת המשקל, החמיר בדיני תשעה באב יותר מדי. תשעת הימים, כל מיני איסורים, כל מיני חומרות. לכן, זה פעם שמעתי גם מפיו של מרן שיחיה. לכן, לא צריך תמיד לקבל את זה, צריך לראות מה שאר הפוסקים אומרים. תמיד צריך בפסיקה לפתוח עוד, לדעת עוד. הגמרא אומרת, הכל צריכים למרח איתיה. אף פעם אל תפסוק על סמך דעה אחת ששמעת. תברר עוד ודרשת וחקרת ושאלת היטב. עכשיו רבנו חיים פלאצ'י עליו השלום בעניינים כאלה מחמיר. לכן הוא כתב בחיים לראש שאם הניחו אוכל תחת השולחן אסור. והגאון רבנו יוסף חיים ידוע, תדעו, אני חקרתי את הדבר הזה הרבה שנים ואבי אמר לי שזה אמת. הוא, אבי יוסף חיים, לקח לו, תדעו, כל תלמיד חכם, בדרך כלל זה ככה, לוקח לו מודל מישהו, ועובד לפי הגדול הזה, מנסה ללכת בעקבותיו. הגאון רבנו יוסף חיים, בילדותו, שהיה ילד, הוא גילה את רבי חיים פלאצ'י. רבי חיים פלאצ'י היה מתכתב עם אביו, רבי אליהו חיים. והוא כבר קרא את ספריו. ושימו לב, הוא הולך בעקבותיו, והוא חיכה אותו. פשוט מהדורה שנייה של רבי חיים פלאצ'י. כתב ספרים, הוא כתב על תפילות, הוא כתב על תפילות. הוא עסק בקבלה, הוא עסק בקבלה. הוא כתב בהלכה, כתב בהלכה. כתב על דרש, כתב על דרש. כתב שאלות ותשובות, גם הוא כתב שאלות. בקיצור, בכל מקצועות התורה, וגם הוא מצטט אותו בלי סוף, בנשחי אין סעיף, שאין, מועד לכל חי, זה רבי חיים פלאצ'י, כף החיים פלאצ'י, אז לא היה ידוע, כף החיים סופר עדיין לא היה בעולם. וכן על זה הדרך, חיים לראש, כל שאר הספרים של רבי חיים פלאצ'י הוא מעתיק אותם. וגם הבן איש חי נמשך אחריו. גם הוא כותב כמו בפרשת פנחס. הוא כותב שאני מחמיר לעצמי. למה? הוא אומר, ראיתי, כתב רבי יצחק מאיו, בעל שורשי הים, זה רבו של רבי חיים פלאצ'י, שהוא היה נזהר שאם היה נשאר אוכל תחת השולחן, היה נזהר. שוב, אני יכול לתרץ גם פה, מה שתרצנו על הגאון מבינה, שביות והוא היה תלמיד חכם, ואמרנו שאצל תלמיד חכם יש יותר רוח רעה מקנה, והיא רוצה להתאחז, אז זה חמיר. אבל זה לא אומר שגם אנחנו נחמיר, זה לא אומר שגם בזמננו, אמרנו כבר עברנו את השואה ועברנו את כל הזה, ודאי נחל שם רוח רעה, שגם אנחנו נחמיר. אבל רבנו יוסף חיים בעצמו כותב, שרק לעצמו היה מחמיר, אבל לאחרים היה מקל. אבל במיטה היה מחמיר. עכשיו, אחרי שגילנו את מה שכתב התורת חיים, שכל הטעם זה מטעם שינה, אז בשולחן אין את הדין הזה. ובספסל אין את הדין הזה. כל הטעם מטעם שינה, אחד מ-60 במיטה, אין את זה. עכשיו, אגב, תדעו שמצאנו לזה ראיה גם כן, כמו מטעם, למה אני אומר שינה, ושינה בלילה, כי זה שייך לנטילת ידיים. ובנטילת ידיים יש לנו מהפך. תדעו, יש סטיגמה מוטעית, שכאילו המקובלים תמיד מחמירים, זה לא נכון. המקובלים מחמירים איפה שצריך להחמיר, ומקלים איפה שלא צריך להחמיר. למשל, נטילת ידיים של לילה. שולחן ערוך עצמו מסתפק, אדם שישן ביום, האם ייטול ידיים או לא? אז הוא אומר שייטול ידיים בלי ברכה. מה הדין אדם ישן אחרי חצות לילה? לפי שולחן ערוך צריך ייטול ידיים. בואו תראו מה חכמי הקבלה כותבים, ישנת אחרי חצות, אתה לא צריך ייטול ידיים. מהפך. הרשש בנהר שלום, כך כותב בדף כף, כך מביא נכדו, רבי אברהם שרעבי, בספר דברי שלום, בסימן ממבב, שאדם שישן אחרי חצות לילה, לא צריך ליטול ידיים. וזה מדובר באחד שעשה תיקון חצות, וגם למד תורה אחר חצות לילה, אצלו זה נקרא יום. וכשהוא הולך לישון אחרי חצות, זה כישן ביום. כותב פירוש האמת ליעקב. זה רבי יעקב שאתה ניניו. וכולם כותבים כך. והבן איש חי עצמו, בוא תראה מה הוא כותב, הוא ברוב החסידות שלו, בפרשת תולדות, הוא כותב שאם ישנת ביום או אחר חצות לילה, תיטול ידיים 3 פעמים לסירוגין, אבל בלי ברכה. והרשש אומר לא צריך נטילת ידיים. והוא הפלא הגדול, הבן ישעי אף פעם לא זז מהרשש, נאמן ביתו. אבל כאן משום מה הוא הקפיד. כאן משום מה הוא חשש. וידוע שבן ישעי היה חושש בכמה עניינים. אז שוב, זה לא ראיה שהוא החמיר גם בפרשת פנחס לגבי אוכלים תחת השולחן, לעצמו הוא החמיר, לא לאחרים אמנם. מפני שהנה ראינו שהוא מחמיר גם כאן, נגד הרשש אפילו הוא יחמיר. אז יוצא שבדעבד, שאם הונחו תחת המיטה שלא ישנו עליה, עכשיו עוד יותר, אם זה קומה גבוהה וזה לא קומת קרקע, עוד יותר קל. קרקע מרוצפת, עוד יותר קל. אוכל לא מבושל, אוכלים חיים, כמו אבטיחים או תפוחי אדמה, עוד יותר קל. או סגור בטבע, עוד יותר קל. אגב, יש בעיה חמורה. היום בהרבה בתים, זה מצוי, אנשים שואלים את השאלות האלה, המרפסת של האמבטיה נמצאת בחוץ, באגף אחד של הדירה, וצריכים לעבור דרך השירותים למרפסת. והרבה בתים, המקרר נמצא שם. ואז יש להם בעיה, הם באים שואלים אותנו, מה לעשות עם האוכל? הם מוכרחים להעביר את האוכל דרך השירותים. אז ודאי, אני אומר להם, שמעו, תעבירו את זה, תעשו, תזיזו קירות, לא מעניין אותי. תעשו משהו, אבל בינתיים, עד שיזיזו קירות. עכשיו הוא לא יכול להזיז קירות. מה הוא יעשה? אז ההלכה, אם זה אוכל חי, לא מבושל, והוא מכוסה וסגור, מותר להעביר אותו דרך השירותים. זה לא מקבל תומה. אגיד לכם, השולחן גבוה כותב בפירוש. מים של שירותים. בוא נגיד יותר מזה. לפעמים קורה, יש לך הפסקת מים בבית. אין מים. לא יודע מה קרה, ראש העיר השתגע, נסע להונולולו, וסגר לך את השיבר. מה אתה עושה עכשיו? אין מים. הוא בא, המסכן הזה, ידיו מלוכלכות. הוא רוצה ללכת לשירותים, בא אחד ישאל אותי, אני פותח את הניגרה, ורוצים משם המים. מותר או אסור? לפי ההלכה, כתוב פירוש בהלכה. אם נשאר לו מים בשירותים, בשעת הדחק, מותר להשתמש בהם לנטילת ידיים. לא רוח רעה? בסדר, רוח רעה, אבל זה לא אותו רוח רעה של שינה. זה שונה. ובשעת הדחק, כשאין לו אפשרות לקחת מים, מתירים לו. אז עכשיו באוכל, לא שמותר להעביר אוכל, שלא יבינו אותי לא נכון. זה רק אוכל לא מבושל, ובתנאי שיש סגור. וכדאי שיהיה כלי בתוך כלי, שקית בתוך שקית. גדולה מזו, אין מה פוסקים כתוב, לא עליכם, לא עלינו, בחדר שיש בו מת. רוח רעה שורה. מה עושים עם אוכל? כותב רבי חיים פלאצ'י, שאנחנו מקלים אם האוכל היה שם, ובפרט אם הוא היה כלי בתוך כלי. זאת אומרת שתי שקיות. מותר. מסכנים לפעמים, תדעו, לחוץ ממכם, פעם בגשתי איש חברה קדישה. מה יעשה? הוא בן אדם. הבן אדם הלך עשה שוק. הוא באמצע הזיקו אותו ללוויה. המסכן הזה קנה מצרכים לשבת. נוסע באוטו של חברה קדישה, והוא לא פחות ולא יותר, צריך חוץ ממכם להוביל מת. הוא שם את זה, אדוני, זה אצלו יום יום, שעה שעה. אם זה כלי בתוך כלי, שקית בתוך שקית, מותר. אותו דבר גם כאן. אם בטעות, לפעמים הילד מכניס לתוך האוכל, לתוך השירותים, אוכל. מה יעשה? אם זה כלי בתוך כלי או כלי סגור, בדעבד יש לי, הכל זה בדעבד, לא לכתחילה. כתחילה ודאי צריך לשנות. אבל בדעבד יהיה מותר, סליחה? מים שבשכונת המת, אתה רואה שמקלים גם כן. יש מקלים. זהו, שלוש דירות. מה זה שכונת המת? תספור שלוש דירות, אם מהקומה למעלה או מלמטה, או מהצדדים. זה נקרא שכונה. עכשיו, עוד מעט. עוד דקה, עוד דקה. תודה. יש בגמרא, במסכת נידה, דף י' ז'. הגמרא שהזכרנו מקודם, אמר רבי שמעון בר יוחאי, חמישה דברים העושה אותם מתחייב בנפשו. ודמו בראשו. אבל אני אדקדק בלשון, צריך לדקדק. חמישה דברים הם, העושה אותם מתחייב בנפשו, ודמו בראשו. ואלו הם, האוכל שום כלוף, ובצל כלוף, והשותה משקים מזוגים שעבר עליהם הלילה, והלם בבית הקברות, והנוטל ציפורנה וזורקם לרשות הרבים, והמקיס דם ומשמש מיטתו. במסכת דרך ארץ, מועתק מילה במילה. הרמב״ם, אתה פותח הרמב״ם, גורנישט. אתה יודע מה זה גורנישט? אין כלום. לא הזכיר כלום מהדין הזה. ורק חמישה דברים, דמו בראשו, מתחיל בנפשו. שום דבר. שום כלוף, בצל כלוף, אין שום בעיה. התור, לא הזכיר. רבי יעקב על התורים, גם לא הזכיר. השולחן ארוך, לא הזכיר את זה. פלא פלאים. וכאן באמת אנחנו צריכים ליישב. ריבונו של עולם, רבי שמעון בר יוחאי אומר, גמרא מפורשת, עושה אותם דמו בראשו, מתחייב בנפשו. שולחן ערוך לא מזכיר את זה בכלל. סימן קופתת זין, הוא הזכיר שם כל מיני דברים של סכנה, ואת זה הוא לא הזכיר. למה? עכשיו, תוספות, תדעו, מצאתי תוספות מסכת שבת, דף קוף מם א', בדרך אגב, הזכירו שום כלוף. ובאמת, למה לא, למה זה לא זה? אז יש את הגהות מרדכי שהזכרתי בתחילת השיעור, שהוא אמר על ביצה כלופה. שם לשכיחה בינינו, או שמות הקודש שעליה מצילים. יוצא שהוא סובר כמו הרשל, שרוח רעה לא מצויה בימינו. עכשיו מעניין, הוא אמר דילמה לא מצויה בימינו. השדה חמד כתב שכלל ידוע אצל פוסק, אם הוא אומר אולי, או אפשר, או נראה, זה לא שהוא מסופק, הוא בטוח. פוסק, תדעו, לא כותב דבר שהוא ככה ככה, משאיר אותך תלוי באוויר, חותך. אז למה הוא אומר אולי? למה הוא אומר אפשר? הוא אומר זה ענבה. דרכם, שימו לב, דרך הענבה בפסיקה, לא לדבר ככה, בצורה בומבסטית, אלא בדרך אפשר, אלא אולי. עכשיו, המהרשם, לא אומר ככה. המהרשם אומר, כיוון שכתב לשון דילמה, אז אין להקל בזה. אבל שיהיה מרן עוד פעם, ביביע עומר, אומר לכם את האמת, זה פלא פלאים. אנחנו לא יודעים להעריך מה יש לנו בדורנו. לא יודעים להעריך. הוא אומר, מחילה מכבודך מהרשם, אחרי שנגלה לנו דברי השדה חמד, שהביא בשם הפוסקים, שבמקום שהפוסק אומר דילמה, זה לא שהוא מסופק, אלא שהוא פוסק כך את הדין רק בגלל הענבה, הוא אומר אולי. אז רוח רעה לא מצויה בימינו, לכן הרמב״ם, הטור, השולחן הערוך, השמיטו את הדין הזה להלכה. עכשיו, הפרי השדה גם כן כותב אותו דבר. הוא אומר שידעו שעכשיו אין בזה סכנה, ולכן לא הזכיר השולחן הערוך את הדין הזה. אותו הדבר בשאלות ותשובות יד מאיר, כתב שבירושלמי משמע שאין איסור בזה מצד רוח רעה בזה הזמן, וכך כתב האדרת, כתב בפירוש, שמותר לקנות תערובת ביצים תרופות לאפייה. אומר לכם את האמת, שפעם הוצרכתי לאיזה סיבה באזור גוש דן לבקר כמה מפעלים בעיות של כשרות, והתפלאתי מפעלים, בעיקר קונדיטוריות, שיש להם את ההשגחה הכי טובה שבעולם. תגידו את השמות הכי הכי מפוצצים, ואני ביקשתי לפתוח לי את המחסנים. באתי ביקור פתע, פתחו את המחסנים ומצאתי, מי שיודע היום איך הקונדיטוריות עובדות, אין דבר כזה לקנות ביצים ולשבור אחד אחד. יש מפעל מיוחד ששובר את הביצים ומביא את זה בדליים, משחד לי מכיל 500 ביצים ישר, אין עבודה קשה, יש לו מיקסר שם, ישר טרח מכניס את זה למיקסר. עכשיו הביצים האלה בתוך ניילון עבה, והניילון בתוך דלי. מתי זה הגיע? הוא לא יודע, הפועל אומר, לא יודע, זה... ראיתי, זה שבוע אצלו במקרר. שבוע, ביצים כלופות, חיות, לא מבושלות. ואני שואל את המשגיח, אומר זה לפני שעתיים הגיע. שקר. אני אסתכל בתאריך, זה שבוע. בסוף חקרתי ודרשתי, התברר כולם עושים כך. אז הנה, סומכים על המורדכי שאמרתי, הגהות מורדכי, שבזמן הזה אין רוח רעה מצויה בינינו, אחרת אין, לא מצאנו ידינו ורגלינו. ככה עובדים הקונדיטוריות היום. אני לא מדבר על קונדיטוריות קטנות, או יש כאלה יוצאים מן הכלל, אבל רוב ככל הקונדיטוריות הגדולות, העיקר זה ביצים, זה אחד הבסיסים של העוגיות והעוגות, זה כלוף. איך זה? בגלל שאין רוח רעה מצויה בימינו, וזה סומכים על האדרת שהזכרתי עכשיו. הוא אומר לקנות תערובת ביצים תרופות לאפייה. היו מוכרים ביצים מקושקשות, לא מבושלות, לאפייה. כך כותב גם השם אביה. עכשיו, האמת שיש הרבה פוסקים שאומרים שגם בימינו זה שייך, בראשם זה הפרי חדש, בסימן קופטת זין, ביורי דעה, מחמיר בזה, גם המערשם, גם ערוך השולחן, הזבחי צדק, הבן ישחי, האגרות משה, וגם שיבדל החיים היה ביה עומר. ביה עומר בחלק ב', סימן זין, גם כן אומר שיש להחמיר בזה, שזה נוהג גם בימינו, בצע כלופה ושום כלוף ובצל כלוף.